שלכם, שלכם ביקשתי גם להעביר את זה במחר להיום. חוץ מזה שמחר יש שיעור של ראש הישיבה על נושא אחר שהלכה שקשורה לפורים, אבל אני מדבר על פורים. אז גם מי שלא הכין, אני מקווה שתוכלו להבין. אני דיברתי על חלק מהנושאים האלה בעבר, אבל אין בית מדרש בלא חידוש, ויש נקודה מאוד מעניינת שהמוצא זה מהמשניות במסכת מידות. המשנה במסכת מידות, פרק א', משנה ג', מדברת על השערים של הר הבית. עוד סיבה טובה להיות פה, אנחנו לא נוכל להצביע על השער ההוא, כי אני משער שהוא נחרב, אבל זה שער, היה שער מזרח. אני משער ששער מזרח זה מהר הזיתים ולמטה, כי השער הזה גם שימש לכניסה ויציאה של הכהן בנושא של שריפת פרה. וכתוב שם במשנה במסכת מידות של השער הזה קראו שער שושן. למה קראו לזה שער שושן? אז יש שני הסברים. זה על פי גמרות, אבל בגמרות זה לא כל כך ברור, אבל כל פנים יש שני הסברים. הסבר אחד שתהיה, זה משולב, כאילו להראות מאיכן הם הגיעו ושתהיה אימת מלכות עליהם. זאת אומרת, מאיפה הגיעו? מדברים פה על בית שני. ובבית שני, הרי מי שנתן את הרישיון לבניין בית המקדש השני לעזרא ונחמיה, זה היה כורש מלך פרס. אז כיוון שהוא היה משושן, אז לכן קוראים לזה שער שושן, ויש שם ציור של העיר שושן. יש דעה שזה לא רק ציור, אלא מעל השער היה איזה חדר, ששם היה ציור, ואולי היו גם, לא יודע מה, תבליטים ופריטים, לך תדע מה עוד היה שם. כל פעמים יש גם דעה כזאת. זה שער שושן. פירוש אחר, למה שער שושן? זה מצד הציון של נס פורים. שני הפירושים צריכים עיון. הפירוש הראשון צריך עיון, קודם כל, למה שער שושן? אבל לא שער פרס. למה? בגלל זה הייתה הבירה שלו. אגב, לפי הגרא, יש גרא נפלא מאוד, אני לא יודע אם אמרתי לכם את זה פעם, אבל אומר הגרא על בתחילת המגילה, שהראשון ממלכי פרס שהשתמש בשושן כבירה, שהפך את שושן לבירה, זה היה אחשוורוש. אחשוורוש זה שני דורות אחרי כורש. יש אומרים אפילו שלושה דורות אחרי כורש. אז כך שלקרוא לזה שער שושן על שם שכורש היה זה שנתן את הרישיון לבנות את זה, זה לא יסתדר לפי הגרא. לא יסתדר, אז לא יסתדר, אבל כדאי לדעת. בהזדמנות זו אני רוצה גם להגיד לכם את הגרא, זה גרא נפלא מאוד. איך מתחילה המגילה? היא בימי אחשוורוש, בשנת שלוש למלכו, כשבט המלך על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. בא הגרא וכדרכו אומר פה גם פשט וגם איזה רעיון פנימי נפלא מאוד. הוא אומר, מה הפשט? הפשט הוא כך, הפשט הוא, מה זאת אומרת, כשבט המלך על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה? מדוע הדגש הזה שהוא ישב על כיסא מלכותו בשושן הבירה? כאילו, זו הליכות מיותרת קצת, גם לא כל כך נוגעת לנו. בדרך כלל, כיסא המלכות זה בבירה, ששושנה הייתה הבירה, ולא טהרן, או אני לא יודע מה, זה לא כל כך משנה נפקא מינה לדין. טוב, אומר הגרא פה דבר נפלא מאוד. חלק מבוסס על מדרשים, אבל התבשיל והמרקם זה של הגרא. אומר הגרא כך, בעצם הבירה הייתה באילם. אם כי יש משמעות שאילם זו המדינה, שושן זה הבירה, זאת אומרת, זה לא מדינת פרס כולה, אלא אחת מהאיפרכיות, אחת מהמחוזות כנראה. אבל לא משנה, על כל פעם הייתה בירה אחרת. עכשיו, אחשוורוש, וזה כבר נוגע להמשך של דברנו, אחשוורוש מאוד מאוד, זה היה חלק מרכזי מכל השאיפות שלו והמחשבות שלו, הוא מאוד מאוד רצה לחכות את שלמה המלך. כן? אגב, שניהם משלו בכיפה, הלכו משלו על כל העולם, כך כתוב בגמרא בפרק חלק. אז, אבל הוא רצה להיות כמו שלמה המלך. אז שלמה המלך ידוע שהיה כיסא מלכות נפלא מאוד, שהיו עולים עם מדרגות, על המדרגות עד שמגיעים למעלה, והיו חיות, נשרים, עריות, פילים, אני לא יודע, כל מיני בעלי חיים, שהיו כאילו מקבלים את פני המלך כאשר הוא עולה למעלה לכיסא המלכות. משהו נחמד, כאילו, תראו לעצמכם איזה מיליונר היום יעשה דבר, צריך מיליארדר בשביל זה, כאילו, זה משהו כזה, ככה, בסלון שלו. בכל אופן, פרעו התקנה גם כן בשלמה, והוא החליט לעלות על הכיסא הזה, והאריה נשך אותו משהו, פצע אותו, לכן קראו לו, לאותו פרעו, קראו פרעו נכו, נכו, מכאן הביטוי נכה, כלומר הוא נפצע, שיתוק ברגל, לא יודע, על כל פנים האריה לא נתן לו לעלות לפרעה. אז אחשוורוש היה פחדן, הוא צריך גם להיות אחשוורוש נכון, זה הוא לא רצה את התואר כבוד הזה, אז הוא החליט שהוא צריך אבל כיסא כמו שלמה המלך, אז הוא יזמין מהאמנים ובעלי המלאכה ומהמנדסים ומהתאגיד משוכלל ביותר בעולם של מהנדסים ומדענים, אמנים שיודעים לבנות כיסאות מלכות, כן? בונה כיסא, הסתכל בדפי זהב, תחת האות כף, כיסאות מלכות בעירבון מוגבל, כן? תאגיד בינלאומי. מה הכתובת? הכתובת הייתה איזה עיר שושן. טוב, הכתובת שושן, אז מיד שולח מייל, אחר כך אס-אמס, ואחר כך הוא בא לבקר, ועם המנדסים שלו והמדענים שלו, והם מראים את יש להם את הצילומים של הכיסא מלכות של שלמה, אולי יש להם גם את התוכניות של המפרט הטכני והאמנותי. בקיצור, אני רוצה דבר כזה. אומרים לו, זה קשה מאוד, זה יהיה להמון כסף, כסף זה לא בעיה, אני מלך כל העולם. מה שזה יעלה יעלה, אני צריך כיסא כזה. אוקיי, אז הם עובדים על זה 3 שנים, וגומרים לבנות את זה אולי פחות מ3 שנים, אבל חולפות 3 שנים עד שאחשוורוש מתיישב על הכיסא הזה, למה? כי קודם כל הפנייה והעשייה וכו' וכו', שנית, וזה דבר נפלא מאוד, אומר הגר"א, זה היה פשט בפסוק, כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. שושן הפכה להיות בירה בזכות הכיסא, כי הם לא יכלו, הם גמרו לבנות אותו, זה היה פנטסטי ומוצלח והכל, עשו ניסיונות, אולי מישהו נהיה נכה מזה או לא נהיה נכה, אבל כל פנים הצליחו לבנות את הכיסא, אבל הם לא מצליחים להעביר את זה לבירה. כן, ומזמינים חברת תובלה, פרד ניזון בירה ומוגבל, וסובל בונה עם כל מיני מסעיות עם 200 גלגלים וכביש 6 והכל, וסוגרים את זה בשבת. בקיצור, אי אפשר, הם לא מצליחים להעביר את הכיסא הזה לבירה, כן? אז מה אתם רצינים? אני אומר פה בדיחות מאוד. על כל פנים, אז מה אתם חושבים שהם באמת מסעיות? ו5 שנה. בכל אופן, לא מצליחים, אבל זה כן, לא מצליחים להעביר את הכיסא. אחשוורוש בנפשו שהוא צריך את הכיסא הזה. לא מצליחים להעביר את הכיסא לבירה שלו, אז מעביר את הבירה שלו לכיסא. כן, מוחמד לא יכול לבוא להר, אז ההר יבוא למוחמד. יש ביטוי כזה. על כל פנים, אז מעביר את משרדי הממשלה ואת המטה הכללי ואת להב 433, מה שמבקר המדינה, ישיבת הכותל, מה שאתה רוצה, את הכל, הכל הוא מעביר לשושה, כי הכיסא נמצא שם. זה פשט בפסוק, כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, וזה היה 3 שנים. הקופר נמצאנו למדים לפי הפירוש של הגר"א, מה כל כך נפלא בגר"א? חוץ ממה שזה סיפור יפה. מה שנפלא פה בעוד בגרן, יש פה לקח פסיכולוגי מוסרי אדיר. אדם שמאוד מאוד רוצה משהו, והוא נעול על זה, והוא משוגע על זה, ויש לו אובססיה על הנושא, הוא יהפוך את העולם, העיקר זה יתקיים. הוא מוכן לשנות את הכל, הוא יעביר את הבירה שלו. בברזיל נדמה לי, בנו אוסקר נימאייר, בנה ברזיליה, בירה במקום, זה גם היה שינון של מישהו שם. אז הבירו לשם את כל משרדי הממשלה והכל, לא בריו ולא בסאפולו, ברזיליה. נכון? יש לנו רב מברזיל שיכול לאשר את הדבר. בכל מקרה, זאת אומרת, כאן זה לקח נפלא, עד כמה בן אדם כשיש לו נגיעות, או יש לו שאיפות, או יש לו אובססיות, הוא מוכן להפוך עולם ומלואו, העיקר שהדברים יתקנו. זה מה שרואים את צהר השורש. כמה צריכים גם את הכוחות ואת הכסף ואת האמצעים של מלך כל כך אדיר וגדול, אבל זה חלק מהצגת הדמות. אנחנו מבינים ממי יש לנו עסק כשאתה רואה דבר כזה. אוקיי. אבל זה עניין צדדי, נחמד, אבל צדדי, שזה רק לא מסתדר עם אותו פירוש ששער שושן, נקרא שושן, בגלל מה? לא בגלל פורים. אם זה בגלל פורים, זה מסתדר יפה, כי כל נס פורים קשור לשושן. אבל אם זה כדי שתהיה מד מלכות עליהם ויכירו טובה לקורש שאפשר להם את בניין בית המקדש שלה, ושלוש לא אפשר להם, דווקא קורש שאפשר להם. אז ממילא, לכן קוראים לזה שער שושן בבית המקדש. אוקיי, זה שצריכים להחלוק כבוד למלכות, זה גם סוגיה מעניינת, כתוב את זה אגב אפילו אצל אליהו הנביא, שהוא רץ לפני אחיו, למרות שאחיו היה רשע, צריכים להחלוק כבוד למלכות, או רואים אצל משה ואהרון, שהם יעלו עבדיך אלה, או במקום לדבר דבר שעלול להיות קצת מבזה את פרעה, אז הם מדברים בסגנון אחר, חולקים כבוד למלכות. אז כאן זה יותר מחולקים כבוד למלכות, שתהיה גם אימת מלכות עליהם. זה אגב מתקשר לשיעור סיוד, אני לא זוכר אם דיברנו על זה, אולי לא דיברנו על זה, על, זה מתקשר לנושא של הורדוס, כאשר בנה את הבית, זה בעצם היה הבית השלישי, כאילו הוא שיפץ, אבל תוך כדי כך הוא פירק והרס את הבית של עזרא ובנה בית המקדש השלישי, שלאורה במקדש הורדוס, לאורה בעניין מימיו כתוב. כל פנים, אז הוא עשה את זה כביכול ככפרת עוונות, הוא רצח את כל החכמי הסנהדרין, אז מי שקיבל אורו של עולם, שזה הסנהדרין ולומדי התורה, אז הוא יעסוק בבניין אורו של עולם, שגם בית המקדש נקרא אורו של עולם. זה הגמרא בבבת על הדלדלד המדל. אבל הורדוס זה הורדוס, כן? הוא לא בדיוק נהיה בעל תשובה אמיתי, כי מיד כשהוא גומל לבנות את הבניין הזה, הוא שם נשר, פסל של נשר, על השער הכניסה לבית המקדש, משהו ענק מזהב. נשר זה הסמל של מה?
רומא.
כן, סמל של רומא. והדבר הרגיז מאוד כנראה את הפרושים, פרושים זה היו בני התורה, לא דווקא מאיזה יהדות התורה, יכול להיות גם יחד, אולי אפילו שס, יותר מזה אני לא מכיר, אולי יש עוד מפלגה. על כל פנים זה מאוד הרגיז את הפרושים, אבל הם לא עשו כלום, אבל כשהורדוס כבר גסס, עמד למות, אז שני פרושים עלו למעלה כדי להוריד את הפסל, כן? במעמד מוסגר, להבדיל אלף אלפי הבדלות. ישיבת פוניביץ' מאז הרב קנמן שעשה את זה, תמיד שמים דגל המדינה ביום עצמאות על הישיבה. ותמיד יש שניים שעולים ו... כן, בלי כל קשר, במעמד מוסגר. עכשיו, מה שמאוד מעניין, שהסיפור הזה ששניים מורידים את הנשר, הורדוס כאן הולך למות, הוא כבר ממש נושם את נשמותיו האחרונות, אבל הוא עוד מצליח לפני שנשמתו השפלה יורדת לגיהנום, הוא עוד מצליח לתת פקודה, תשרפו חיים את שני החברה האלה שהורידו את הנשר ששמתי על שער בית המקדש. אוקיי? הסיפור הזה מופיע בקדמוניות של יוסף בן מתתיהו, הוא לא מופיע בחז"ל. חזן אולי ראו את זה כדבר מותר, הרבה פעמים לא, לא דבר שצריכים להלל אותו, אבל לא, לא, הם ידעו לגנות את הורדוס, כשהיה להם מה לומר עליו, הם לא פחדו להגיד את זה, אולי לא בשעת מעשה, אלא אולי יותר מוכן, על זה הם לא מדברים. אז או שזה לא קרה לפי דעתם, או ייתכן שזה כן מתאים לשער שושן. הרי זה בדרך כלל הפירוש המקובל. למה עשו שער שושן? כדי שתהיה אימת מלכות עליהם. אז הורדוס היה משועבד לחלוטין לרומא. הוא היה זה שהביא את רומא לארץ ישראל. הוא היה עבד אדומי שעלה לגדולה. הוא ידע להתקרב ולהתחבר להתחלה ליוליוס קיסר, ואחר כך לפומפיוס ולמרק אנטונינוס, ובסוף אוקטביאנוס אוגוסטוס. הוא ידע להתחבר עם כולם, להחניף לכולם, לתת להם שוחד, לקנות אותם, לקנות את אמונם. בקיצור, אימת מלכות, יש על הורדוס אימת מלכות גם, אז הוא רוצה להתחלק בזה עם כולם. הוא רואה את שער שושן כשרית של בית המקדש שבנה עזרא, אז הוא עושה את זה. אז אולי זה בסדר. הוא עשה המון דברים שהם לא בסדר, אולי דווקא הדבר הזה היה כן בסדר. כל פנים, אבל לפי יוסף המתתיהו, זה לא היה בסדר, הוא אחר כך עובדה שהוא הוציא אותם להורג, וזה נאמר לגנותו. על כל פנים, זה, אלו הנתונים, ועדיין זה קשה להבין מה, מדוע ההתחברות של הנושא הזה בפורים. במיוחד לפי הפירוש השני, שזה בא לציין את נס פורים. למה בית המקדש כל כך מתמקד בנס פורים, למה לא בנס, אני יודע, יציאת מצרים? למה לא בנס חנוכה? אז אחר כך, כשיש חנוכה, שיעשו גם שער, במיוחד שהורדוס יעשה שער חשמונאים. הורדוס הרי התפאר שהוא כביכול החשמונאי, זה מה שחזל אומרים. כל מי שיאמר חשמונאי, הוא אומרים לו, עבד אתה, כי הורדוס רצה את כל אדוניו, הוא היה עבד של בית חשמונאי. הוא רצה את אדונה והתחתן עם השרידה האחרונה שמרים החשמונאית, שאחר כך התאבדה, הוא הרג אותה והתאבדה והיו לו ילדים ממנה. אז כל פנים, גם אותם הוא הרג, כל פנים הוא כן התהדר בזה שהוא כביכול ממשיך של שושלת החשמונאית. אז למה הוא לא עשה שער החשמונאים? בקיצור, מה הקשר המיוחד של פורים דווקא לשערי הרבן?
אבל לא אומר לשיעורים שהיא התאבדה לפני שהוא...
כן, 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 בסדר, לא, אני מזכיר פה דבר שדיברנו עליו כבר, אבל בכל אופן, אני לא רוצה להתחתן איתו לפי השיטה הזו, אבל שוב, יש פה דעות שונות, גם בחז"ל, ויש פה את התיעוד של קדמוניות היהודים של יוסף בן מתתיהו, שדברים מסוימים מקבלים. הרב יצחק עזק הלוי מקבל פה את
דברי יוסף בן מתתיהו.
סליחה?
במפורש בגמרא כתוב.
שמה?
התאבדה.
כן, כן, אבל שאלה אם התאבדה אחרי שילדה לא ילדים או לפני. זה לא ברור. זה לא ברור, זה לא ברור. משמע שהוא היה מאוהב בה, והוא היה כבר נשוי איתה כנראה. יכול להיות. לא, על הילדים שהיא ילדה לו או לא ילדה לו, על זה כמדומני לא כתוב. כמה שזה יכול להיות. טוב, בקיצור, אני מנסה לחבר את זה לפורים. אז יש לי בקיצור נמרץ יסוד גדול בפורים. פורים זה שמח, מבדח, ועד לא ידע, וכולי 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 וכולי. כן? אבל בפורים יש אלמנט מסוים, על זה דיברנו בשנים קודמות כבר, ואני לא אחזור על כל מה שדיברנו, רק על כמה נקודות מרכזיות, אבל קודם כל היסוד. פורים זה יום התפילה בהי הידיעה של מועדי השנה. זה יום התפילה בהי הידיעה. אף אחד לא יחבר תפילה, כוונה בתפילה, התעמקות בתפילה, עיון תפילה, התקדשות בתפילה, דווקא ליום הזה, יום פורים, אפילו המהר"ל כותב, מורי ורבי הרב רוטנר זצ"ל, דיבר על זה הרבה, גם בסעודת פורים, גם כותב בפרשת יצחק, זה יום שכולו לכם. יש כל החגים, זה חצי עולה של חצי לכם, פורים זה כולו לכם, זה, אנחנו, יש כאלה שמקצינים את זה. בפורים אנחנו כמו עשיו, אנחנו כמו גויים, אנחנו שיכורים. אז היהודים לא ידעו לשתות פעם, היום ברוך השם מתקדמים, אבל פעם לא ידעו לשתות, היהודים ששתה מיד נהיה אאוט, לשתות כמו שצריך, להשתולל, להשתגע, לרצוח, לנעוף, לגנוב, או להיות אאוט, כאילו, להיות חולה מזה, או לא לשתות בכלל. שתו קצת, כרבית, אני יודע. יהודים לא יודעים לשתות. בכל אופן, אבל זכינו שהיום, ברוך השם, אנחנו ככל הגויים בית ישראל בנקודה הזו. בכל מקרה, העניין הזה של... אתם בגיל 18 ממעלה, לא? בסדר. אז אתם יכולים. על כל פנים, בעניין הזה, פורים מתחבר לתפילה, זה חידוש מפתיע, אבל פורים זה בכלל, זה מועד מפתיע. אז פורים מתחבר לתפילה.
כל המושג יד.
זה לא בדיוק התפילה, יש הרבה דברים יותר עמוקים שמתחילים לזה לתפילה. אני רק רוצה להתחיל מהסוף, ולומר ככה, כיוון שפורים זה מתחבר לתפילה, והבסיס של התפילה זה בעצם גם היסטורית, מי תיקן את הנוסח התפילה? שכנסת הגדולה, אותם אנשים, עזרא ובית דינו, אותה סנהדרין שתיקנה גם את מועד פורים. זה היה... אני טוען, זה לא רק... במקרה הם עשו גם את זה, גם את זה. הכל זה תקנות משולבות. יש קשר ביניהם. והקשר ביניהם בולט בהמון דברים. והם גם שבנו את בית המקדש. זאת אומרת, עזרא בנה את הבית שני. בית המקדש זה מקום התפילה, כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. בעצם התפילה זה כאילו ההעתק של בית המקדש. נשלמה פרים שפתנו. אין בית מקדש, אז זה. אבל בכלל, תפילה יש מבית שני ואלה. בית ראשון לא הייתה תפילה מסודרת. כתוב שהיו מתפללים, כל אחד באופן ספונטני, ובלבד שיכללו את שלושה עקרונות של התפילה, סידור שבחיו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בקשת צרכים והודיה. אלו שלושה מרכיבים של ה-18 גם. אז זה כן, אבל נוסח תפילה וסדר תפילה, זה מתחיל מעזרה, בית שני מתחיל מעזרה, ופורים מתחיל מעזרה. אוקיי? אז יש פה ממש שילוב. והדברים האלו, הם מסבירים נפלא מאוד, על זה כן דיברנו פעם, הדברים האלה מסבירים בצורה נפלאה מאוד את תענית אסתר. מה לתענית אסתר? מה לתענית אסתר לפורים? הרי מה זה תענית? אנחנו מכירים תעניות, תשעה באב, י"ז בתמוז וכו', מה עם תעניות? אומר הרמב"ם מפורש, תעניות הפירוש הוא שכיוון שאנחנו צריכים לזכור את מעשי אבותינו, שמעשינו שלנו היום כמעשיהם, מה פירוש? הרמב"ם פה רומז למאמר חז"ל, כל מי שלא נבנה בית מקדש לימיו כאילו נחרב בימיו, זאת אומרת אנחנו גם כן אחראים ושותפים וערבים לאותם אסונות לאומיים שקרו בתאריכים האלו ארבעה תעניות, כן? אז אלו דברים שעדיין ממשיכים ורודפים מאחרינו, אנחנו עדיין בגלות. אנחנו ראשית צמיחת גולתנו, לא אחרית צמיחת גולתנו, יש עוד כברת דרך. אז ממילא אנחנו עדיין מתפללים למשיח שיבוא, עוד לא יהיה. בדרך אני מקווה שהוא כבר קרוב מאוד, אני רואה משהו. בכל אופן, אחרי זהב אתה נתרגש, או כנסייה או מסגן. על כל פנים, אבל למעשה, אנחנו מדברים על ארבע תעניות שכולן נתקנו, למה? על ידי הנביאים, לציין את חורבן הבית. ועדיין הבית חרב. אם עדיין הבית חרב, אנחנו עדיין כאילו שותפים לחורבנו, ואנחנו עדיין מתענים. אבל פורים, מה זה תענית את זה? מה שאסתר ונערותיה איתנו, זה בכלל לא היה בתאריך הזה. כתוב באמת בשולחן ערוך, שיש מנהג להתענות שלוש תעניות זכר לשלושה ימים שאיתנו אסתר ונערותיה. הם איתנו מתי? מתי זה היה?
בניסן.
כן, בפסח. קרוב לפסח, או בתוך פסח, או קרוב לפסח, בניסן לא מתענים. אז זכר לאותו תענית, אז מתענים שלושה ימים לא רצופים באדם. יש כאלה יחידים ואנשי מעשה, בעלי נפש. אבל זה לא תענית אסתר. תענית אסתר זה אותה תענית שנלחם קח אותו בראש בתחילת מסכת מגילה, זה יום הקהילה לכל, וזה אותו יום שבו התאספו, התקבצו כולם להילחם במלאכים, באויביהם, ואלה שהיו מאחור, אז הם יתנו, כמו שאהרון, משה וחור עלו לראש הגבעה, זה המקום לדני ציבור, כאשר יהושע החליש את המלאק לפי חרב. אז זה התנית, אנחנו מתענים כמו שבאמר. אבל מה יש, אבל ניצחנו, אין על מה להתענות היום, אין לנו, הצרה הזו חלפה ואיננה. יש ברוך השם צרות אחרות, אבל הצרה הזו איננה, על מה אנחנו מתענים? זאת תענית מאוד מוזרה. אז מה, איך קוראים לתענית הזו? יש סיווג של תעניות. התענית הזו היא תענית מאוד מאוד ייחודית, יש רק עוד תענית אחת בלוח השנה העברי שדומה לתענית אסתר, קוראים לתענית הזו איזה תענית, כך אומר הר"ן וכך ידוע, זו תענית לזיכרון. זו לא תענית שאנחנו בעצם מצטערים. אין לנו מה להצטער, נושענו בפורים. הייתה ישועה. אלא על מה אנחנו מתענים? אנחנו מתענים, אחרי שמתענים זה הולך עם תקן של תענית. תקן מלא הכוונה שכתוב פה עשו לפרוץ גדר, מי שבריך, ולתנות וכו', אף על פי כן זה הרבה יותר קל מתעניות אחרות. לדוגמה, יש שני נפקמיות מפורסמות שמדברים על זה פסקי זמננו במיוחד, אם אדם לא מתענה בתשעה באב, יוצא מתמוז, כי הוא חולה או משהו, אז שלא יאכל מעדנים, כן? שלא יאכל, אני יודע מה, את הנקניקיות של הישיבה, תירס או כל מיני כאלה דברים, יאכל פת במלח ומים במסורה, כאילו דבר מינימלי, בסיסי לקיום הנפש, כן? אבל לא מעדנים, לא מילקים. אבל בזה, בתענית אסתר, אם אדם הוא חולה אפילו שאין בו סכנה, זה בכל התעניות, רק ביום כיפור צריך להיות חולה שיש בו סכנה. כל תעניות, חולה שאין בו סכנה פטור מתענית, אבל יאכל דברים פשוטים, לא מעדנים. בתענית אסתר מאוחר, הוא יכול לאכול דברים טעימים. אותו דבר, אסור להתענק בתעניות, גם דברים שלא אסרו להדיה, כמו להתרחץ, ללכת לטיול, לשחות וזה. שוב, תענית אסתר, אין הקפדה על זה. זה לא תענית עצובה, אין לך על מה להצטער. אתה אומר הגרא פה, שוב גרא, גרא אחר לגמרי, אומר הגרא, הדבר נפלמות. אומר הגרא כך, מנהג, לפי המחבר, מנהג הספרדים, שמכריזים בשבת שלפני תענית, על התענית שתחול בשבוע הבא, ומתפללים שהקדוש ברוך הוא יהפוך את התעניות האלה מתענית לססון ולשמחה, כן? אומר המחבר, יש שלוש תעניות שלא מכריזים עליהן. הנה השבת, הכריזו על תענית אסתר? מה? לא הכריזו. עדיין שלא הכריזו. למה? כותב המחבר, שלוש תעניות לא מכריזים. כל התעניות מכריזים, שלוש תעניות לא מכריזים. כן? הקוף עליי פיו, זה הסימן. הקוף, א' כ' פ'. א' זה... לא, א' זה אב, תשעה באב. כ' זה... פיגור, פי, פורים, הקוף עליי, פיוס, סימנך הקוף עליי, הקוף הכוונה אני סוגר, אני סותר, אני לא מכריז, על זה לא מכריזים, על שלוש תעניות האלה לא מכריזים. עכשיו, למה לא מכריזים על תשעה באב ועל יום כיפור, זה לא הנושא שלנו, אבל זה כן הנושא שלנו, למה לא מכריזים על תענית אסתר? בגרב אומר חידוש נפלא מאוד, חידוש מעניין מאוד, אומר כך, מה הסיבה של ההכרזה? אשכנזים בכלל לא מודים להכריז, אבל הספרדים שלנו בהכריזה, מה הסיבה של ההכרזה? אתם יודעים מה הסיבה של ההכרזה? כתוב בגמרא בראש שנה, שהנביא שאל, ההפקה בצום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, צום העשירי, אלו ארבע תעניות של חורבן הבית, בגלל חורבן הבית, כן? אז הוא ענה, שאלו את הנביא, הנביא ענה, צום הרביעי, צום החמישי, רביעי זה ילזיים בתמוז, חמישי זה תשעה באב, שביעי זה צום גדליה, עשירי זה עשרה בטבת, יהיו לששון לשמחה לבית ישראל. כלומר, בשעה שנבנה בית שני, התעניות האלה הפכו לששון לשמחה, וכך יהיה במהרה בימינו כשיבנה בית שלישי. הימים האלו יהיו ימי שמחה, אוקיי? עכשיו, אומרת הגמרא, מהו הכלל? הכלל הוא כך. אם יש שעת שנת, כלומר מלחמה ובעיה, אז ניתנים. ניתנים מעיקר תקנת נביאים. אם זה שלום, שלום גמור, הכוונה, ששון ושמחה, זה מה שהיה בבית שני. לא שלום ולא מלחמה, כלומר לא שלום ולא שמת, שזה המצב המצוי בעיקר, אז רצו ניתנים, לא רצו אין ניתנים, וזה כבר כתוב בקדמונים, קיבלו עליהם ניתנות, וזו הסיבה שאנחנו ניתנים. אנחנו קיבלנו עליהם, זה רצו. ברצו תהיה ניתן. אומר הגרא, איך אתה מבטא את הרצון? אומר המחבר, אתה מבטא את הרצון על ידי זה שבשבת לפני התענית, אתה מכריז על התענית. אז בזה כלל ישראל מבטא, כמו בברכת החודש, בזה כלל ישראל מבטא את הרצון שלו לקבל על עצמו את התענית, למרות שאנחנו נמצאים במצב של לא שלום ולא מלחמה. אנחנו נמצאים במצב ביניים, כן? ברור? על כל פנים, אם נמצאים במצב של מלחמה גמורה, זה, דיברנו על זה כבר פעם, אז משתנית אולי הלכה, אבל לא, זה לא קטע כרגע. על כל פנים, אומר הגרא שזו הסיבה שמכריזים ברומא, באיטליה, מילאנו, מכריזים על התענית? מנהג איטליה, מכריזים על התענית? לא מכריזים, אשכנזים. על כל פנים, אז אשכנזים באו מאיטליה, זה ידוע. באו מארץ ישראל לאיטליה, מאיטליה הם נסעו לצרפת, מצרפת לגרמניה, מגרמניה לפולין ורוסיה, זה אשכנזים. הספרדים באו, כך רוב החוקרים חושבים, הספרדים באו מבבל, לכן היו יותר למדנים. עיקר הלמדנות הייתה בבבל, הרבה יותר מאשר בתלמודה של בבל. בכל אופן, כך אומרים רוב החוקרים. יש היום כאן מישהו צריך לכתוב דוקטורט, צריך לחדש משהו, אז הוא אומר, יש משהו כבר שכתב הפוך. הוא לא משנה, על כל פנים, זה אומר הגרא. לפי זה אומר הגרא, כיוון שתענית אסתר, זה לא תענית שיכולה להפוך לססון שמחה, כי תמיד מההתחלה הייתה ססון שמחה. אלא מה? זה תענית לזיכרון, לכן זה לא תלוי רצון או לא רצון, לכן אין מה להכריז. ואומר הגרא, וזה ינהג גם שיבנה בית שלישי. כלומר, שיבנה בית שלישי, אתם חושבים שלא יהיו תעניות? טעות בידכם. תענית יום כיפור יהיה, ותענית אסתר תהיה. שתי התעניות האלה. עכשיו, והתענית הזו לזיכרון. יש עוד תענית שהוא לזיכרון. מי ידע? עוד תענית יחידה בלוח השנה יהיה לזיכרון. זה
דריה.
איך?
דריה.
דליה?
סום דליה.
שום בדליה?
פסח, פסחות.
אה?
בחורות.
תנית בחורות זה לזכר. שוב, הם ניצלו. אבל אנחנו כאילו הבחורות מזדהים עם הבחורים של אותה שנה לפני ה-3,500 שנה. בסדר, לכן מכירים. בכל אופן, אסתר לא מכירים עד ככה, אבל בכל אופן, תנית אסתר לא תתבטל גם כשיבנה בית שלישי. כי זה לא הולך על הציר, לא הולך על הציר של מלחמה או שלום. ברור? זה זיכרון מה שהיה, מה שהם ניתנו עליו. זה תענית אסתר. עכשיו, מה זה תענית? קוראים לזה ימי הצומות וזעקתם. תענית זה תפילה. תענית זה ביטוי לתפילה. זה הצד של התפילה בפורים. לכן תקנו את ימי הפורים, חלק מהם זה אותה תענית, שזה לזיכרון, כי גם זה מימי הפורים. זה הפשט ברמב"ם. הרמב"ם אומר, פשט מעניין במדרש. מדרש כותב, מדרש פליאה, מדרש כותב, כל המועדות עתידים להתבטל, חוץ מימי הפורים, שנאמר, וזכרם לא יסוף מזרם, או, כן? זה, ימי הפורים לא התבטלו. אז שואל, כבר יש תשובות הרשב"א, מה זאת אומרת המועדים עתידים להתבטל? הרי יש שיטת הרמב״ם, וזה שיטת שמואל, עולם כמנהגו נוהג, ולא ישתנה שום דבר לעתיד לבוא ביד המשיח. אז מה פתאום? מה פתאום מועדים עתידים להתבטל? יש אומרים יום כיפור התבטל, מה פתאום? מה פתאום יתבטל? למה יתבטל? איך יתבטל? מה התורה לא תשתנה כשיבוא המשיח? משיח זה יהיה כמו ימי דוד ושלמה, יותר, אבל באותו גוון, באותו כיוון. אז מה פתאום, ימי הפורים לא בטלים ושאר מועדות בטלים? אבל הרמב״ם לא מפרש ככה. הרמב״ם כותב שכל זיכרון הצרות יתבטל חוץ מימי הפורים שנאמר זכרם לא יעשו מזרם. מה זה זכרון הצרות? הפשט ברמב״ם, לעניות דעתי, זה כך. כל זכרון הצרות יתבטל, הכוונה כל התעניות יתבטלו, הם יהפכו לססון ולשמחה, לפי הקרא זה הפלא ופלא. אבל ימי הפורים לא יתבטלו, ימי הפורים הכוונה לתענית אסתר. אתה לא משווה ארבע תעניות לפורים פרסים, פורים מוקפים, אתה כן משווה ארבע תעניות לתענית אסתר. לתענית אסתר, בניגוד לשאר זכרון הצרות, כלומר, ארבע תעניות שהזכרנו, צום רביעי, חמישי, שביעי ועשירי, כן? הם יתבטלו. אבל ימי הפורים, כלומר אותו אלמנט בימי הפורים, המבטא את התפילה שבפורים, שזה מתנקז אל י"ג באדר, אל תענית אסתר, זה לא יתבטל, זה מה שהגר"א אומר, וזה מפורש ברמב"ם לפי זה. זה הפלא ופלא. ואז אנחנו מבינים את כל היסוד הזה, ויזעק זעקה גדולה ומרה אצל אחשוורוש, מה שאסתר תקנה את התענית, מה שאנחנו שמים את התענית, וקוראים לזה פי, הקוף עליי פי הוא, הקוף, פי זה פורים, כלומר זה תענית פורים, זה ממש פורים, או מה שעשינו בפרשת זכור, מה, למה קוראים פרשת זכור בשבת לפני פורים? זה כתוב, זה ודאי, אבל למה דווקא קוראים פרשת זכור לפני פורים? אומר המגן אברהם בשם קדמונים, זה להסמיך זיכרון למחייה. תמחה את זכר מלך, זכור שעשינו למחייה, תמחה את זכר מלך. זאת אומרת, צריכים לזכור ואז למחות. להסמיך זיכרון למחייה. המחייה זה פורים. הזיכרון זה שבת זכור, מה שקוראים פרשת זכור מתוך ספר, ספר תורה הקשר. אז הפשט הוא לפי זה אף לבפלא. מה, פורים זה מחיית המלך? לא, פורים זה לא מחיית המלך. תראו צורך, פורים זה מעשה, אנחנו עושים את כל המעשים של פורים, כל שנה ושנה, כמו ככה כתוב במגילה, גם לעשות כל שנה ושנה. אז אנחנו עושים גם את התענית אסתר כל שנה ושנה. זאת אומרת, פורים בעצם זה שלושה ימים. יש לך תענית אסתר, יש לך פורים פרזים, יש לך פורים מוקפים. כל השלישייה הזו, כי אנחנו חוזרים ועושים אותם כל שנה ושנה, כל שנה ושנה. לכן קוראים לזה מחיית המלך, אנחנו כאילו בפועל מוחים המלך, גם פה הספרנים מלבים את זה לידי ביטוי, הם אפילו כותבים על הסוליה של הנעל, לפעמים המלך, ואז אתה הולך עם זה, זה מוחק את המלך, ורוקעים ברגליים תמיד, גם כשקוראים את זה לא בפרשת זכור, את השם המלך, אז הרבה יותר חווים את היהדות. יהדות חווייתית זה להיות ספרדים. אני יודע אם לחוש את זה, זה נמצא במחזור אדם, ברמה חברים ושסדים. בכל אופן, העניין הזה, חברים, העניין הזה זה העניין של התפילה בפורים. והדבר הזה הוא גם כן מבטא, אתם תראו את זה בהמון מקומות. למשל כתוב למה קוראים בלילה וביום, אז איך הם מביאים פסוק, גם פסוק של תפילה. אקרא... כן, זה פסוק של תפילה. עכשיו הדבר הזה, כל מה שאמרתי מפורש ברמב״ם, על פי הפתיחה של הגמרא במגילה דף י"א עמוד א'. יש שם המון פתיחות, מאיפה פותחים את הנושא של נס פורים? אמר רב מתנה, מאיפה פותחים את זה? מהפסוק, מי גוי גדול אשר לא אלוקים גדולים בשמיים, בכל קוראינו אליו. אלוקים גדולים קרובים בשמיים, בכל קוראינו אליו. זה הלשון שאני במסגת מגילה. אז אני ממהר קצת, אז לכן אני לא קורא כל דבר בפנים. אבל לא טוב, כדאי לראות את זה פה. תראו בטור השמאלי העליון. כן, בקטע השלישי. הנה, אומר הרמב״ם. הרמב״ם מדבר על מצוות קריאת מגילה. כותב הרמב״ם, לא אמרו שהקדוש ברוך הוא ציווה לקרוא מגילה בעונתה. ואילו אמרו כן, היו מוסיפים על התורה, זה בל תוסיף. כל מצוות הרבנן, לכל זה בל תוסיף. איך אתה מוסיף? איך אתה מוסיף על תורה מצוות? זאת אומרת, הם לא אמרו שהתורה אמרה שהקדוש ברוך הוא אמר לקרוא את המגילה בעונתה. אלא ככה אנו אומרים, שהנביאים עם בית דין, הכוונה לאנשי כנסת הגדולה, תקנו וציוו לקרוא את המגילה בעונתה, כדי להזכיר שבחת של הקדוש ברוך הוא, ותשועות שעשה לנו, והיה קרוב לשבתנו. שבתנו, מה זה שבתנו? מפילתנו, כן? כדי לברכו ולעלו לא, כדי להודיע לדורות הבאים, שמת מה שהבטיחנו בתורה, זה הפסוק של רב מתנן מביא שם במסכת מגילה, ומי גוי גדול אשר לו אלוקים גדולים קרובים אליו. כן? אומר המהרש"א שם בחידושי האגדות, המן קטרג על עם ישראל. הוא אמר שהשם עזב אותם כבר, ולכן הוא אמר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל העמים, הם כבר גלו, הקדוש ברוך הוא כבר לא רואה אותם. התשובה לזה, זו התפילות שלנו, בתפילות, כיוון שהם לא יכולים לארץ כבודו, אנחנו כן מתקרבים אליו. זה המסר של פורים, אומר הרמב"ם, שהשם היה קרוב לשבתנו, שתפילה עוזרת, שתפילה סותמת את פיות המקטרגים של המן הרשע. זה גם הפשעת שפורים כפורים. מהו יום התפילה הגדול? זה יום כיפורים. פורים גם כי זה יום תפילה. כשביום כיפור, זה הרב הונר כותב, אבל כבר הקדימו אותו, סבד אמת, או שמשמואל אמת. ערב יום כיפור זה כולו לכם. יום כיפור זה כולו לשם. ופורים, ערב פורים זה כולו לשם, פורים זה כולו לכם. יוצא שיש פה חטיבה כפולה, שחציה לשם, חציה לכם. רק תמיד זה מתקיים באותו יום גופה. צריכים להתפלל וללמוד וסעודות. זה בפסח, שבועות, סוכות. אבל כאן בכיפורים ובפורים זה מתפצל לימים נפרדים. אז זה בעצם פורים כיפורים. אנחנו רואים פה את האלמנט של התפילה. היסוד הזה של תפילה הוא יסוד המקדש. לכן במקדש אנחנו מדגישים את נס פורים ולא את נס חנוכה ולא נסים אחרים. כי מקדש זה מקום התפילה, מקדש זה הבסיס של כל הקרבת אלוקים, זה כל מה שקרה. ובאמת אחשוורוש ניסה לעצור את בניין המקדש. כתוב שבעצם עשרת בני המן הם היו אלה ששלחו את כל המלשינות הזו, את כל ה... איך? כתבי הסדנה, לעצור את בניין המקדש. ואחשוורוש התעקש על זה. אחשוורוש ראה גם את זה, כמו את כיסא שלמה המלך, גם את עצירת המקדש הוא ראה כחלק מהותי של מלכותו. איפה ידעים את זה? שאסתר המלכה, עד חצי המלכות. מה זה חצי המלכות? הוא לא דבר שנוגע לעצם המלכות, כלומר בעניין בית המקדש. הוא אפילו לא ידע שהיא יהודיה. אבל האדם הזה הוא פרמיידי, הוא חולה נפש, הוא אובססיבי. זה מה שמעסיק אותו כל הזמן. היא באה פתאום, מבקשת פה, שם, אולי היא רוצה משהו קשור למקדש? לא, על מקדש אין לו מה לדבר. לא, זאת אומרת, זה דבר שהוא בנפשו של אחשוורוש כל הזמן, הנושא המקדש. הוא מוציא את כלי המקדש בסעודה שלו. את עצם הסעודה לפי דעה אחת בחז"ל, למה הוא עושה? לחגוג את מה? שכבר עברו 70 שנה וטרם נבנה המקדש. יש אומרים שאפילו הריהוט והתפורה שם, זה שש והרגמה וכולי, זה מזכיר, בא להזכיר, כך נמל אומר רב שלמה אלקבץ בספרו מנות הלוי. אתם יודעים מה הוא חיבר רב שלמה אלקבץ? אחד עוד יעד, הוא חיבר גם פירוש נפלא על המגילת אסתר. אז נדמה לי שהוא אומר שם, זה מה להזכיר את המשכן. כל החומרים האלה שהיו שם בבתי המשתאות, כן? כל הדברים הללו. אז זה, אחשוורוש כל הזמן חי את זה, איך לנצח את היהודים, ידעו שהיהודים הם עם הבחירה. הוא רוצה להיות עם הבחירה, הוא רוצה לכבוש את מלכות השם בארץ, במקום השם הוא רוצה, כמו פרעה, לא ידע את השם ולא... זה. אז גם הוא, המלכים ששולטים על כל העולם רואים את עצמם כאלוהיות. המן, כאן לחשוב זה לא מפורש, אבל פרו זה מפורש. כל הדברים האלה קשורים למקדש. לכן כאשר המקדש סוף סוף כן נבנה, מי בונה בסוף את המקדש אחרי שבני המן עצרו? זה דריווש, הבן של אחשוורוש. הוא יהודי לפי ההלכה. הוא הרי הבן של אחשוורוש מאסתר המלכה. כן? הוא זה שמחדש את בניין המקדש. אז לכן פורים הוא בעצם הזכות והבסיס לכך שיש לנו מקדש. לכן היה שער שהוא שם, זה הפשט השני שם של כל הנושא. גם מימת המלכות זה קורש שנתן את הראשון הראשון גם מתחבר לזה. כי בסוף מעשיו של קורש קורמים אור וגידים ולא נעצרים אלא נגמרים. במעשיו של נינור, בן נינור, שזה דריאבש. על כל פנים, זה יום הפורים, זה יום התפילה, שנתת לבית עמית אסתר, ולכן זה גם יום של המקדש, למרות שכל נס פורים הוא בחוץ לארץ, אין לו ירושלים ולא מקדש ולא ארץ ישראל ולא כלום, אבל עד רבה ועד רבה זה הפוך על הפוך, ונהפוך הוא, כן, אנחנו מדגישים יותר מכל דווקא בפורים, בפן מסוים של המקדש, ובאופן כללי את הפן של התפילה. יהי רצון שנזכה בעזרת השם, לבוא ולשמוח חג הפורים, וגם תענית אסתר במקדש עצמה. אני אגיד לקדיש דרבנן ברשות זה. אני אמרה שאומר, הצגות בחוץ הכל לישראל, פיקה יחדה.